טוב, מחר נעשה מועד בית העניין הזה. בסדר. טוב, אנחנו אמרנו... בבקשה. מה שדיברנו עד היום, אם אני אגיד את זה בכותרת כללית מאוד, מה שאמרנו עד היום, ונשכלל את זה גם עכשיו, אנחנו רוצים לשכלל את השאלה הזאת. אבל באופן כללי, מה שדיברנו עד היום הוא שבעצם שורש המלחמות הוא לא מה שקוראים היום פוליטי או צבאי. כלומר, שורש המאבקים הוא לא אינטרסים חיצוניים מעשיים, אלא שורש המלחמה הוא, אם אפשר לומר, מלחמת תרבויות, מלחמת, נגיד, אידאות. לא שכל מה שכל עם נלחם הוא אידאה, אבל מלחמת תרבות, צד האמת. אלא שהמלחמות התרבותיות, הערכיות או אי-הערכיות האלה, ערך מול ערך או ערך מול אי-ערך, המלחמות האלה הן מתלבשות בלבוש מעשי, שהוא יכול להופיע פעם בממד פוליטי באום, למשל. הוא יכול להופיע פעם בממד כלכלי באיזה חרם כזה או אחר. הוא יכול להופיע בממד צבאי, כמו מלחמה. אני חושב שכבר הזכרנו את זה אפילו פעם, רק כדי לענות לשאלה הזאת, שהגמרא במסכת סנהדרין כידוע, אומרת שהגאולה יכולה לבוא בשלושה אופנים. אופן ראשון, הגאולה מופיעה על ידי תשובה. עם ישראל חוזר בתשובה, תבוא גאולה. יופי. אופן שני, הגאולה יכולה לבוא בלי תשובה, ללא תשובה. אופן שלישי, לפחות לפי אחת הגרסאות שם בהגמרא, הגאולה באמת תופיע בשלב הראשון, לא תהיה תשובה. אין תשובה. אבל מה הקדוש ברוך הוא יעשה? יעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה ומיד נגלים. טוב, עכשיו השאלה מה זה, מי הוא המלך הזה? האם מדובר על מלך בישראל, ראש ממשלה בישראל, או מדובר על מלך של אומות העולם? בואו נסתפק באפשרות השנייה, שהקדוש ברוך הוא יעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן. אז אמרנו פעם, יעמיד עלינו מלך שגזירותיו קשות כאמן? מי היה המלך שם בפרס? אחשוורוש? התפקיד של אמן לא היה מלך? הוא לא היה מלך. אז מה זה? מה הכוונה מעמיד עלינו מלך שגזירותיו קשות כאמן? הרבה הסברים. הסבר אחד אולי אפשר לומר, שאחשוורוש ואמן עשו קואליציה נגד היהודים בממלכה הפרסית, כל אחד מהם היה לו אינטרס אחר לגמרי. אמן הוא מזרע המלך. הוויכוח איתו היה ויכוח דתי. מול ראשית קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, היה להבדיל ראשית גויים המלך. זה מלחמת דת, זה מלחמת אידאות, זה מלחמת תרבות. לכן הוא לא היה מוכן לסבול. יש יהודים בעולם ויש יהודים בממלכה שלו. לכן המלחמה של אמן ביהודים הייתה מלחמת קודש. להבדיל מזה, המלחמה של אחשוורוש ביהודים לא הייתה מלחמת דת. הפוך, מה אמן? באיזה טענה אמן שכנע את אחשוורוש? אין למלך שווה להניחם. כלומר, היהודים בממלכה שלך לא מועילים לכלכלה, לא מועילים לביטחון, גונבים את התקציבים, תופסים את המשרות. אז למה אתה מחזיק אותם? ולכן באמת, אם אפשר לומר במילים כאלה, המניע שאחשוורוש עשה קואליציה עם אמן הוא מניע אחר מאשר אמן. ולכן אמן ידע שבתירוץ דתי הוא לא יצרף את אחשוורוש שלו. מה אמר? בוא נמציא תירוץ פוליטי. אין הצר שווה בנזק המלך. אין המלך שווה להניחה. כלומר, יש כאן בעצם שני סוגי יחס בין אחשוורוש ואמן לבין ישראל. אחשוורוש נקרא לו יחס פוליטי, חיצוני, חילוני, כלכלי, ביטחוני, איך שלא נקרא חברתי, ואמן, אם אפשר לומר, אינטרס דתי, מלחמת דת. אומרת הגמרא, עמוק מאוד לפי זה, שבתקופה שלנו, הקדוש ברוך הוא יעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן. כלומר, הקדוש ברוך הוא יעמיד עלינו אויב, שכלפי חוץ הוא ייראה מלך. קרי, הוא ירחה שלטון, מדינה אוטונומיה. סך הכל מה הם רוצים? מדינה עצמאית שיכולה לנהל את חיים בשקט. זה הכל. זה מה שהם מחפשים. אבל זה תחפושת. כי בעצם מתחת לחשברוש נמצא מי? המן. זה מלחמת דת. כלומר, מה לפי הדעה הזאת הגמרא רוצה ללמד אותנו? שבימים שלנו, המלחמות ילבשו לבושים חיצוניים, כמו לבוש פוליטי, צבאי, כלכלי וכו', אבל בעצם מתחת ללבוש הזה, יש כאן מלחמת דת. ולכן כשאנחנו אומרים, וחלק ממנהיגינו אומרים, שצריך מאוד להיזהר, לא להעביר את הסכסוך הישראלי-ערבי מסכסוך פוליטי לסכסוך דתי, זה מראה שהם לא מבינים כלום בכל מה שקורה פה. ולכן הם באמת לא יוכלו לתת פתרונות מעשיים. יש יהודי יקר בשם הרב פרומן מתקוע, מי שמכיר, שכשהתחילו הסכמים, יש לו את הדעות שלו, נעזור. כשהתחילו הסכמי אוסלו, ב-15 כבר יותר שנים, אז הוא אמר שיש טעות בסיסית בכל העניין הזה. אבל בלי קשר לרמה שאנחנו קוראים לה כאילו פוליטית, אלא ברמה היסודית של הדברים. כלומר, היות והוויכוח הוא ויכוח דתי, היות והמאבק הוא מאבק דתי, אז מי שצריך לפתור את הסכסוך הזה, אלה כהני הדת שנמצאים אצלנו ונמצאים אצלה. הרבנים, להבדיל עם אנשי הדת שלהם, ייפגשו ויפתרו את הסכסוך, כי הסכסוך הוא דתי. והטעות הפטלית, כך הוא אמר כבר אז, בוודאי שהוא צודק בהקשר הזה, הטעות הפטלית שלנו הייתה שעשו כאן הסכם אנשים חילוניים. אנשים שבעצם לא מבינים ששורש הוויכוח הוא דתי. אנשים שחושבים שהוויכוח הוא על מלך, ולא מבינים שהוויכוח הוא על המן. זה הוויכוח. ולכן בלי קשר לעמדה הפוליטית שלך. מי שצריך לעשות הסכם או אי הסכם, מי שצריך להחליט לעשות שלום או לצאת למלחמה, זה דווקא אותם אלה שמבינים מה שורש המלחמה, מה שורש הסיבה למלחמה, מה שורש העניין. אלא מה שבתקופה שלנו, קדוש ברוך הוא, גורם מסיבות כאלה ואחרות, זה נושא כבר אחר, שיעמיד עלינו מלך כלפי חוץ, אבל מצד האמת גזירותיו קשות כאמן. לכן כל המלחמות, אמרנו, הן מלחמות מצד האמת, מלחמות של תרבות, מלחמות של ערכים, מלחמות של דת, מלחמות של להבדיל. מצד אחד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מצד שני להבדיל אלף הבדלות, אללה אכבר אלוהים גדול, או in God we trust וכו'. זה מצד האמת. אלא מה? זה מתלבש וקוראים ללבושים חיצוניים. עכשיו, כשאנחנו לא מזהים את מקור המלחמה, את שורש המלחמה, את סיבת המלחמה, אנחנו מנסים לתת פתרונות חיצוניים שבכלל לא ממין הבעיה, לא ממין הנושא. וכל מי שמקשיב לערבים לא צריך להיות בשביל זה חכמולוג גדול. כל מי שמקשיב לערבים וקורא קצת או רואה דברים, אז הוא רואה, מדברים על זה בגלוי היום, פעם הם היו מחביאים את זה. היום מדברים בגלוי, זה מלחמת דת. פעם, לפני אולי שנה, הרב ביגון הוציא מהאינטרנט את אמנת החמאס. כשהחמאס עלה לשלטון, אז הרב ביגון הוציא מהאינטרנט את אמנת החמאס. מה? יש לך את זה? אוקיי, בואו נקרא. קראנו את זה פה פעם בשיעור. מה האמנה שלהם? במה הם מאמינים? על מה המלחמה? יש לך את זה? שמבטיחים לי אבל שאתם לא מזדעזעים מזה. אנחנו מבטיחים לעצמנו שלא מזדעזעים מזה, ומבטיחים לעצמנו שמתחילים להבין באמת על מה שורש המלחמה, ומתוך זה גם אנחנו צריכים להתייחס לבעיות שאנחנו מתמודדים איתן באופן הזה. דרך אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הם גנבו יסודות יהודיים אמוניים מכתבי קודשנו והכניסו אותם לכאן, לקיצור של האמנה. לא, זה חשוב לדעת את זה. תאמינו לי שזה יעשה רושם עלינו יותר מאשר היינו לומדים, אולי איזשהו מקור ברב. כי זה איתום הזה, איזה רב אמר, אבל הנה בוא כתוב, שחור על גבי אינטרנט. זה היית האויר. אמנת החמאס, תרגום תמציתי מאמנת החמאס. חמאס, תנועת התנגדות אסלאמית פלסטינית. דרך אגב, אחד מדרכי התמודדות שלהם איתנו, זה שהם יודעים בדיוק מה נעשה אצלם. הם קוראים את כל המאמרים, יודעים את כל הספרות, הם רואים איך קוראים לתוכנית המטופשת הזאת בטלוויזיה, שזה שמחכה את כולם.
שוכח
הרבה? לא, יפה. יודעים בדיוק איפה החברה הישראלית נמצאת. לא, זה קשור לתוכנית, לא? בשם אללה הרחמן והרחום, ישראל תקום ותוסיף להתקיים, כל זה חס ושלום שווה כקליפת השום. ישראל תקום ותוסיף להתקיים עד שהאסלאם ימחה אותה. החמאס הינו אחת הזרועות של האחים המוסלמים הפועלת בפלסטין. האחים המוסלמים הינו הארגון העולמי האסלאמי הגדול ביותר בתקופה המודרנית. החמאס מושתת על מוסלמים מאמינים באללה ועובדים אותו באמונה שלמה. זה לא תנועה פוליטית. הם מדברים בשם אלוהים. הם יראים את אללה ומניפים את דגל הג'יהאד כדי לחלץ את הארץ ואת המאמינים מטומאתם ורעתם. החמאס מאמצת את האסלאם כדרך חיים. היא פועלת להניף את דגל אללה על כל שעל מדינת פלסטין. התנועה היא כלל עולמית והמוסלמים התומכים בה זוכים בכל העולם. מי שמתנגד לה ומערר על הגורל שנקבע מראש על ידי אללה. החמאס הוא חוליה אחת מהחוליות של מלחמת הקודש. כאמן, מלך כאמן. הג'יהאד, באימות עם הפלישה הציונית, היא נושאת את עיניה להגשים את הבטחת אללה, שיגיע יום הדין שילחמו המוסלמים ביהודים, חד ושלום, ויהרגו אותם עד אשר יסתתר היהודים מאחורי האבנים והעצים, ואז יאמרו האבנים והעצים, או מוסלמי, או עבד אללה, יש יהודי מאחורי, או יש יהודי מאחורי, בוא והרגש, חד ושלום. סיסמת החמאס, אללה הוא תכליתה, הנביא מוחמד הוא דמות המופת שלה, הקוראן הוא חוקה, מלחמת הקודש הוא דרכה, והמוות למען אללה הוא הנעלה במשלותיה. רבותיי, צריך לדעת מול מה אנחנו נלחמים. מטרת החמאס, מלחמת חורמה עד שיחזרו ארצות המולדת לבעליה, ותשמע מעל מסגדיהן קריאת המואזין המכריזה על כינונה של מדינה אסלאמית. אסטרטגיה, החמאס מאמין שאדמת פלסטין הוא אדמת קודש אסלאמי, וואקף, לדורות עד תחילת המתים. אסור להפקיר אותה או חלק ממנה. או לוותר עליה או על חלק ממנה. זו דינה של ההלכה, של ההלכה המוסלמית. כל מעשה המנוגד להלכה זו בנוגע לפלסטין, בטל ומבוטל. חמאס זה לא תנועה צבאית, וזאת לא תנועה חברתית. זו תנועה דתית, שמתלבשת בלבוש כאילו חברתי וצבאי פוליטי. אין דבר חמור יותר, או עמוק יותר, מזה שהאויב רומס את אדמת המוסלמים. אז הופכת מלחמת הקודש, הג'יהאד באויב ומוציאה נגדו לחובה אישית על כל מוסלמי ומוסלמי. תראו ממש את ההעתקה של דיני היהדות. האישה רשאית לצאת ולהילחם באויב ללא רשות בעלה. היא תהפוך את עצמה לפצצה. אין שום בעיה אם זה יביא הלכה מוסלמית. לפעול שיטתה. וזו עובדה שאינה לעוררים, להביא יפה להבדלות. מחייבת מצווה, הכל יוצא. אפילו חתן מחדרו קלה מחופתה. השיקולים של החמאס בנושא הריבונות במשמעת דתית ולא לאומית מעניקים לנשמה בחיים שהיא מחוברת למקור הדת. אתה רוצה לכתוב את המשפט הזה? השיקולים של החמאס בנושא הריבונות, מדינה, במשמעות דתית ולא לאומית מלבד, מעניקים לנשמה בחיים. אינטרסים פוליטיים, לאומיים, משתנים ממצב למצב, מלחץ בינלאומי ללחץ בינלאומי. אבל אם זה דתי, אז אלוהים אמר, אז אתה יכול לוותר על דבר אלוהים? דרך אגב, להבדיל, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה כל הזמן. שהציונות היא ציונות דתי. היא לא ציונות כי יש לנו איזה קפריזה. כי שרפו אותנו במשרפות באירופה. זה רצון השם. הציונות היא ציונות דתי. פעם היה זה מין כותרת כזאת לשיעור. האם אלוהים ציוני? מה השאלה? אם הציונות היא אלוהים, היא גילו אלוהים, אז ברור שהאלוהים הוא ציוני. כמה אחרי זה שכינתו לציון? זה שכינתו חוזרת לציון, זה שאנחנו מתחילים לעזור לציון. ובונים בו את הארץ. עוד פעם, השיקולים של החמאס בנושא הריבונות ומשמעות דתית ולא לאומית מעניקים לה נשמה וחיים, שהיא מחוברת למקור הדת. ובלי החיבור למקור הדת, אין נשמה וחיים. ואז ממילא הרעיון הזה, לאז יהיה אלף אלפי הבדלות, כמו שאנחנו רואים בכל המפלגות הפוליטיות שלנו, שהן לא מחוברות בבסיסם, ביסודם, כלפי חוץ לפחות. למקור הדת. אז הכל משתלט. פעם קראו לזה לאומיות, אחרי זה קראו לזה ליכוד, עכשיו קוראים לזה אחורה, וכל מיני שמות כאלה. מניפה בשם המולדת את הדגל האלוקי, המחבר את הארץ ואת השמיים בקשר אמיץ. להבדיל, אברהם אבינו. כשמלכיזה זה קורא את אברהם יוצא למלחמה, ולא רק מסתפק בלימוד תורה ואמירת תהילים, אלא מגלה את התהילים דרך המלחמה. קונה שמיים וארץ. תכף נעשה חידון. היא מניפה גם בשם המולדת את הדגל האלוקי המחבר את הארץ ואת השמיים בקשר אמיץ. היוזמות המדיניות והפתרונות של שלום והוועידות הבינלאומיות לפתרון הבעיה הפלסטינית. תראו איזה משפט. למי שהגיע לכאן למכון מיר כי רצה ללמוד תורה ושומע שפתאום מדברים פוליטיקה וחושב עכשיו לצאת, הוא בא לי לחזור בתשובה, זה לחזור בתשובה, זה תורה. התורה לא נגמרת בלהניח תפילין שרבנו תם וזהו. זה הרבה יותר עמוק מזה. זה לסדר את העולם לפי מתכונתו, להביא את העולם לתיקונו, זה תורה. ובדרך יש מי שמפריע. תראו את המשפט הבא. היוזמות המדיניות והפתרונות של שלום והוועידות הבינלאומיות לפתרון הבעיה הפלסטינית עומדות בסתירה לתפיסת החמאס. ויתור על חלק כלשהו מאדמת פלסטין כמוהו כזניחת חלק מהדת. אהבתי את זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. על זה מחנך את החמאס את אנשיה, ומלחמים מלחמת קודש למען הנפת דגל אלוהה במולדתם. אין פתרון לבעיה הפלסטינאית אלא באמצעות הג'יהאד. היוזמות של הוועידות הבינלאומיות הן בזבוז זמן, והבל הבלים. העם הפלסטינאי מכובד מכדי שיזלזלו בעתידו. כל מיני ועדות כאלה מיניהן. זכויותיו וגורלו, שכאן זה מילה כנראה לא ברורה, נסמכים על אללה, ומצווים להקריב עצמנו למענו. להבדיל, עד כדי אפשרות נפש. מה שהעתיקו מהתורה, מעם ישראל את הכל. החמאס משלב ידיים עם כל לוחמי הג'יהאד למען שחרור פלסטין. המערכה שלנו עם היהודים גדולה מאוד והרת גורל. ונחוצים לנו כל המאמצים עד שיובסו האויבים ויתממש ניצחונו של אללה. שחרור פלסטין קשור בשלושה מעגלים. המעגל הפלסטיני, המעגל הערבי, המעגל המוסלמי. לכל אחד מהמעגלים הללו יש תפקיד במאבק נגד הציונות. הזנחת הקשר בין המעגלים. אם אנחנו חושבים שיש כאן איזו מציאות של קבוצת אנשים שקוראים לעצמם פלסטינאים, והם לא קשורים לכל העולם הערבי, וכולם לא יונקים מהאסלאם, אז לא הבנו בכלל מה המלחמה. מלך כאמן. עוד פעם. שחרור, רגע, תכף נסיים. שחרור הפלסטין קשור בשלושה מעגלים. קודם כל, בוא נעמם את האנשים. האנשים עמומים, תראה איך הם מגיבים, אני רואה. אתה עמום מת, נכון? אתה עמום לגמרי. גל, אתה עמום קצת. לא שמעת את זה במקום שמנו הגעת, בכלל. תכף, גם הטכנון לא מספרים את זה, נכון?
לא.
הם שם. הם שפרו איזה מסגד או משהו שאני טוב? כמעט. טוב, איפה יש מסגד? אני לא עושה בחיפה, אני חושב. עוד פעם, שחרור פלסטין קשור בשלושה מעגלים. יש פה שאלה. האם הכוונה מעמיד עליהם מלך כאמן שבארץ ישראל יהיה כזה, או בחוץ לארץ כמו נשיא איראן? טוב, אמרנו שלא נגע בשאלה. שחרור פלסטין קשור בשלושה מעגלים, המעגל הפלסטיני, המעגל הערבי והמעגל המוסלמי. לכל אחד מהמעגלים הללו יש תפקיד במאבק נגד הציונות. הזנחת הקשר בין המעגלים היא טעות חמורה. מלך כאמן. הרי פלסטין היא אדמה מוסלמית. אני כל הזמן, מאז שהגיע לידי הדף הזה, אני חושב, צריך אולי לעלות לתקשורת, לטלוויזיה, כמו פסוקו של יום, להבדיל. פשוט לקרוא את זה. אולי החברה הישראלית תבין מול מי יש לה עסק. מול מה אנחנו מתמודדים? מול אנשים שיש להם אידאה לשיטתם השקרית שלא יוותרו עליה. רק נסיים. רק נסיים, נסיים, ברשותכם. לכן שחרורה של פלסטין היא חובה על כל מוסלמי בכל מקום שבו הוא נמצא, ועל כל מוסלמי להבין זאת היטב. ביום שיגויסו היכולות, והנה השאלה הזאת מוכיחה, איראן, ביום שיגויסו היכולות של שלושת המעגלים, יום השחרור יהיה קרוב יותר. אלא מה? כרגע זה בשלבים. אין לנו יכולת להביס את הציונים, לסלק אותם מהאדמה הזאת. אז אנחנו כרגע בונים את היכולות. לכן שחרורה של פלסטין היא חובה על כל מוסלמי בכל מקום, סליחה, דילגתי. הג'יהאד הוא חובה אישית על כל מוסלמי, להשיב את הגזלה של פלסטין על ידי היהודים, דבר המחייב הפצת התודעה האסלאמית הג'יהאדית בקרב ההמונים בפלסטין ובארצות ערב. בעולם המוסלמי יש להפיץ רוח הג'יהאד בקרב כל המוסלמים ולהצטרף לשורות הג'יהאד. תראו מה כתוב. בטיפוח התודעה האסלאמית הג'יהאדית השתתפו חכמי הדת, אנשי החינוך, אנשי הסברה ותקשורת המשכילים, ובמיוחד הדור הצעיר. אל-ג'זירה קוראים לזה בעברית פשוטה. יש להכניס שינויים מהותיים בתוכנית הלימודים, שהוציאו מהם את השפעות העולם המערבי האימפריאליסטי, שהכשירו את כיבוש פלסטין.
לשנות את כל מערכת החינוך. חייבים להחדיר למוחותיהם של הדורות המוסלמים שבעיית פלסטין היא בעיה דתית. היא בעיה דתית, היא לא לאומית. ויש לטפל בה על בסיס זה. חייבים להקדיש תשומת לב לבתי הספר ולתוכנות הלימודים שידעו את תפקידם, את תפקידם למען שחרור פלסטין. הספר, שורה האחרונה, הספר, המאמר, הדרשה, האיגרת, שירי העם, הפיוטים, הזמר, המחזה וכיוצא בזה, הם המרכיבים הדרושים לגיוס רעיוני לטובת ג'יהאד. לפני ההערות, מי מופתע? מי מופתע? מהעוצמה, מהנחישות, אם לא מהעיקרון, לפחות מהעוצמה והנחישות. מה? אתה מבין למה הגעת למכון מיר? כדי לדעת מול מי אנחנו נאבקים? נו, עכשיו אתה יושב מול הרדיו ושומע על תוכנית שלום של י' ב' בארבעה שלבים. יש עם מי לדבר? יש על מה לדבר? לשיטתם, ברמה הפוליטית, לא ברמה האמונית הדתית שלנו, ברמה הפוליטית, יש על מה לדבר. הם מבצעים את זה. הם פועלים ככה, הם לא מדברים, זה לא כתוב בדף, על דף. הם פועלים ככה במציאות. נו, מישהו מתפלא שאוסלו התפוצץ בפנים? מישהו מתפלא שהחמאס עלה לשלטון? מישהו מתפלא שהאמריקאים כבר הכשירו את התקציבים? מישהו מתפלא שהולכים לדבר עם אותו רשע? והיום מתווכחים בטלפון, מי הרים טלפון? האם ההוא מאז הרים לשר הביטחון, או שר הביטחון הרים ההוא מאז? אין להם מה לדבר, כשמול זה אנחנו נמצאים. אז הם מבזבזים את כוחות האומה הזאת. בושה וחרפה. בבקשה. הרצל, בעל המאמר, בעל האיגרת. הרצל, הוא התגובה לזה. עכשיו הבנתי. הרצל, הוא התגובה. חבוד הרצל. הרצליה, לא לשכוח. הרצל יהודהי, כן? לא לשכוח את זה. דרך אגב, זה נמצא בגוש דן, הרצל יהודהי. יש לו תקנה, בבקשה.
לגבי אנחנו מדברים על העניין הזה של מישהו שיבוא ויש לך בינינו לביניים, מבחינת הדף. אבל מי יבוא? מי? אנחנו רק בתוך העם שהוא כך הרבה דוגמה.
קודם כל בואו נשכנע את עם ישראל שזה שורש המאבק. נשכנע את עם ישראל את השאלה שכבודו שאלה, שמכל זה, משאלתו ידענו. שמעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כהמן. קודם כל בוא נגיע להכרה הזאת שהמלך שעומד עלינו ופוגע בנו ויורק הסמים, הוא לא רוצה להבריח אותנו כדי שנצביע גיידמק, הוא רוצה חילול הקודש, זה מה שהוא רוצה. קודם כל בוא נשכנע את עצמנו בזה. תאמין לי, נשכנע את עצמנו 80% מהבעיות ייפתרו. קודם כל אנחנו יודעים את זה, ב', מאז שהדף הזה הגיע אליי, אני מפיץ אותו. מדבר אנשים מזועזעים. אפילו אני מוצא את עצמי לפעמים עומד בבתי מדרש, בבתי כנסיות, עומד ומדבר, וקורא את זה בבית כנסת. פה אולי, הייתי אומר, כיתה, אפשר להקל, יש מקילים. בבית כנסת לקרוא את התאומה הזאת, אולי כך, אני מקווה שאני לא טועה, אולי כך צריך לעשות, אני לא יודע. צריך להפיץ את זה. אני הבאתי את זה הביתה, הקראתי את זה לילדים שלי. זה לא מצחיק. שיבינו על מה אנחנו נאבקים. שיבינו למה צריך ללמוד תורה. שיבינו איזה דור צריך לגדול פה שיעמוד מול התאומה הזאת. איזה אחריות מונחת על הכתפיים שלהם. לא לומדים תורה כי זה החבר'ה. אז התרגלנו ללמוד תורה. לומדים תורה כדי שיהיה לנו עוצמות להתמודד מול התאומה הזאת. מול השקר הזה. בבקשה.
חוזרנו על זה שכל מעתיקים ממנו, מעתיקים ממנו. אני כשהייתי מעתיק מכיתה ג' אז לא הייתי תמיד יודע
מה זה מעתיקה ג' ואיזה מה
כל שום. תקבל ג' שרב דיוק. זה שהייתי מעתיק זה לא אומר שהייתי מבין את המשמעות של מה שהדעתי, פשוט הייתי מגיש את זה. אני לא יודע...
מי מעתיק?
מה אני אפשר? מה אתם מתכוונים? שהם לא יודעים לסוף דעת מה שהם
קוצים. זה ברור, אבל הם נאבקים מתוך זה לרמתם, לטיפשותם, לרשעותם. אבל זה המנוע שלהם.
לא יודעים את זה. לא יודעים את זה בחריפות הזאת. אני ראיתי את הפנים של אנשים שישבו פה, רק גם אם הרימו ידיים מקודם, רק 10 אנשים, תאמין לי, יוצא. הרוב הטוטלי, 99% מהיושבים כאן, לא העלו על דעתם, זה כל כך חריף. זה כל כך נוקב. גם אני לא הייתי על דעתי כשקראתי את זה פעם ראשונה, לפני שקראתי את זה.
למה לא נצלם את זה 80 פעם, נשים את זה למר, שכל אחד יתחיל את זה שם, יכול...
יש לך משימה עוד 19 דקות, קדימה. רצינות?
הבעיה שלא נחשפים לזה יותר מדי, הרב, לא שלא יודעים את זה. בעיקרון...
מה יודעים? יודעים בגדול, יודעים בגדול. זה כמו חס ושלום, להבדיל אלף אלפי הבדלות. זה כמו, יש אנשים אומרים שלא חס ושלום, שלא נחשוב על זה. אם לא מצליחים במשפחה, אז לא נורא אם נתגרש. והם לא מוכנים לעבוד עבודה אמיתית, עבודה פנימית, עבודה על המידות. כן, מה יקרה? פתאום מבינים מה זה גירושין, מה זה הרס המשפחה, הרס הילדים. אפילו ברמה הכלכלית, איזה זבל, סליחה על המילה. אדם יכול להגיע לאיזה רפש אדם יכול להגיע. כשהוא מגיע למציאות כזאת. פתאום מבין מה זה אומר. כשאדם מגיע למציאות שהוא פוגש מה זה אומר, זה רמה אחרת לגמרי. כולנו יודעים את זה באופן כללי, שיש כאן אויב. כולנו יודעים שיש מציאות שנקראת איראן. מישהו מאיתנו יודע, אני לא יודע. מישהו מאיתנו יודע מה זה אומר איראן? מה זה אומר ברמה מעשית? מישהו איתנו מבין איזה הצלה פולארד הציל את עם ישראל, ואיזה הפקרה זה שמפקירים אותו? שהוא בעצם אמר את כל מה שהיום העולם המערבי חושף. כולנו יודעים בגדול, יש איזה מציאות שנקראת איראן, ולהבדיל איזה מרגל שנקרא פולארד, ועשה טובה לעם ישראל, ועם ישראל שכח אותו. יודעים מלמעלה, אבל מי שלמד את הנתונים על פולארד, איך הוא יכול לישון בלילה? אם אנחנו עדיין לא שחררנו אותו ובכלל מתכחשים ברמה כזאת או אחרת, לזה שהוא נציגנו ברמה כזאת או אחרת, איך אפשר לישון בלילה? זו רמה אחרת שאנחנו קוראים את הפרטים האלה ואת המילים האלה. לפחות עליי זה עושה משהו. לא יודע, ככה נראה לי. לכן אני חושב שבאמת צריך להפיץ את זה ולהבין שבעצם שורש המלחמות, הממלכתיות נקרא לזה, הפוליטיות, הצבאיות, הכלכליות, כל המאבקים שלובשים כל מיני לבושים במהלך ההיסטוריה, הם מאבקים דתיים. זה שורש העניין, זה שורש הוויכוח. רצית להגיד עוד משהו? לא, בבקשה, אדוני. שאלה, האם אפשר להעביר לי את הדף כדי שאציג אותו בתור דף המקורות? מי מוכן לרדת לאינטרנט להיות שליח ציבור? בבקשה, מי רצה 80 לצלם? הנה, עכשיו הגעת, אני מקווה אולי ל-800. בוא.
יש גם את המקור בערבית.
מה? המקור בערבית, אני לא מבין בערבית. עכשיו? לא, לא, זה העתקה מהאינטרנט. זה עוד צמד. אוקיי, בסדר. מסכים. טוב, בואו נתחיל ללמוד תורה. האמת שהתחלנו ללמוד תורה, אבל עכשיו נלמד. רבותיי, בואו נדבר בצורה ישרה, וסליחה שאני יותר מדי רלוונטי היום, מותר לי פעם לעשות את זה, ועד רמה כזאת אפילו. ברור לכולם היום שהמהלך של הפעלת מגדלי התאומים היה מהלך דתי אנטי-ציוני. זה ברור. מי שלא היה מוכן לשמוע את זה אז כשזה קרה באותו ערב, אני זוכר, זה קרה ב-5 בערב, אני חושב שאני היה לי שיעור ב-6 בערב. השיעור של הלילה היה פעם באחד הימים, זה יום בשעה 6:15, אולי 6:30. אני זוכר שבדיוק הייתי אותו, זה היה שעה לפני השיעור, ודיברנו על זה בשיעור אז. וזה דבר פשוט, לא צריך להיות בשביל זה חכם גדול, בשביל לדעת את זה, בשביל להבין את זה. וכולם, מה פתאום? זה האימפריאליסטות של אמריקה, שמגדל התאומים זה סך הכל, אפשר לומר, הכותרת שהעולם הפרימיטיבי, העני, לא מוכן לקבל את החיים האלה של הטכנולוגיה והסטק והכל, הוא לא מוכן... לא, זה ויכוח דתי ציוני. ואחר כך באמת אותם המנהיגים הרשעים של אותו ארגון אמרו את זה בפה מלא. והיום כולם יודעים את זה. שהמאבק הוא מאבק דתי. המאבק על גוש קטיף היה מאבק דתי. המאבק על שדרות הוא מאבק דתי. המאבק בצפון הוא מאבק דתי. המאבק של העיראקים ברמת גן ובתל אביב הוא מאבק דתי. זה המאבק.
אז מה עושים עם המאבק?
מה עושים? לומדים תורה, גדלים באמונה, ומתחילים כל אחד במדרגה שלו, במקום שלו, בזמן שלו, להפיץ בעם ישראל את האמת הזאת. בבקשה.
לא
כמו
הנאמן רצה רק
לעשות
נזק
לעם
ישראל בגלל שהוא מייצג את השם. הם באים בשם השם.
אוקיי. בסדר. לא משנה עכשיו אם זה שם השם או השם או מעוות או נכון.
אולי במקום לעשות כל מיני מטות למען ארץ ישראל, אנחנו פשוט צריכים לעשות שם הפצות אצלנו.
ברור, זה הכל דבר אחד, זה מציאות אחת.
דבר
אחד. טוב, רציתי רק להגן את זה, כן, בבקשה.
אתה אמרת שכל המלחמות הן על רקע דתי, ואני חושב שרש"י מפרש את המקיים והבל בפסוק שבו כתוב שקין הורג את הבל, כמו לו, ויאמר קין אל הבל, ויביא אותם בשדה, ואז לא יודעים, נקרא חסר, מה הוא אמר שם. והוא
רואה
שהוא
שלוש
אפשרויות, אני לא זוכר מי
מהפרשנים
אומר מה.
המדרש אומר את זה.
כן,
או
שהם רבו על חווה, או שהם רבו על מקום בית המקדש, או שהם רבו על
טריטוריה. על נכסים, על קרקעות ומטלטלים.
על קרקעות, אז אמרו
שמשם
נגזרות כל המלחמות.
המלחמות
זה על דת,
כסף
ונשים.
הפירוש שאתה אומר, כתב הרב אס. צריך לצדיק לברכה באחד מספריו. דרך אגב, יש דעה רחבית שלא רק רבו על חווה, אלא רבו על תאומה שנולדה עם אבל וקל. טוב. בכל אופן, שלושת הסיבות שבגללם אנשים, גם כפרט, ודאי כעמים, נכנסים למאבקים עד כדי מלחמות, זה מין, רכוש ודת. נכון. אבל הדבר היותר מין וכסף, זה גם בממד הפרטי. אבל דת זה בממד הלאומי. לא אמרנו שאין גם מין וכסף בממד הזה, אבל זה לא ממין הנושא כל כך. ואם הגמרא אומרת שבתקופת גאולה מעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן, זה בא ללמד שכנראה הוויכוח על בית המקדש, על מקום המקדש, הוא הוויכוח המרכזי. דרך אגב, על מה הוויכוח שלנו מהערבים? הסדרות? על גוש קטיף? לא. על מקום המקדש, זה הוויכוח. ברור, אתה צודק. של כוח שהזכרת את זה.
אבל הרב, אתם שוכחים שהוויכוח אותו דבר, הוויכוחים
שאנחנו מדברים עליהם,
בין
לבין
המשמעאלים,
אותם ויכוחים בגיבוש שיש בתוכנו.
יש חלק מהרבנים
שמכירים על זה בית המקדש של שלו. מה זה קשור לעניין? זה העניין שאין עדיין גיבוש דעה בינינו על עצמנו, אם צריך לדבר על זה שלו. זה לא הנושא,
זה
סליחה. זה לא קשור. הוויכוח, הוויכוח
עם נעלות להר הבית,
הוא לא קשור לסוגיה הזאת. הוא קשור לסוגיה אחרת. רגע, אתה חושב שמי שאומר לא לעלות להר הבית, הוא חושב שזה לא שלנו, מספיק? חס ושלום. לא לעלות עכשיו. כי זה לא הזמן. זה כמו שאדם שאוהב את בנו, אומר שלמרות שהוא רוצה שבנו ימצא את כל הכישרונות שלו, כרגע יש כישרונות שהתינוק הזה לא יכול למצות. זה אומר שהוא פחות אוהב את בנו? מה פתאום? הפוך, זה אומר אולי שהוא אוהב יותר את בנו, כי הוא שומר עליו, כדי שלא ייפגע אם יעמיס עליו כל מיני צדדי חיים שהוא כרגע לא יכול לגלות. הפוך בדיוק. אבל זה לא קשור לנושא. טוב, רק רציתי להגן את זה באיזושהי פסקה ברב. נגיד, הרבה פסקאות כאן באורות המלחמה, אבל נגיד פסקה וו, עמוד תת וו, פסקה וו. כמדומן לי שאפילו הזכרנו את זה פעם קודמת. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. כלומר, כל עם יש לו אופי, כמו שלמדנו. כל עם יש לו צד אלוהי שהוא אמור לגלות. וכל עם מגלה את הצד האלוהי שבו על ידי ההיסטוריה שלו. כלומר, ההתנהלות ההיסטורית של כל עם, הכל כמובן בהשגחה, אבל ההתנהלות ההיסטורית של כל עם בעצם מגלה את האישיות של כל עם. כל העמים מתפתחים, יוצאים אל הפועל, על ידי תנועותיהם הטבעיות. תנועותיהם הטבעיות, הכוונה, המהלך המעשי, הגשמי, שבא לידי ביטוי בפוליטיקה שלו, בכלכלה שלו, בספרות שלו, בתקשורת שלו. במלחמות שלו וכו'. המלחמות של כל עם מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. מה מלחמה עושה? מלחמה בעצם מעמיקה את האישיות של אותו עם, שבעצם בשביל אותה אישיות הוא כרגע נלחם. הוא נלחם כי יש כנראה אישיות אחרת שמתנגדת לאישיות שלו. אז הוא נלחם על זה. אלא מה? כל פעם יש תירוצים חיצוניים. פעם זה פלישה טריטוריאלית, פעם זה מציאות כלכלית מסובכת. לא משנה כרגע מה. אבל כל זה לבושים. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. עד שבסוף כל המלחמות, עד שמתבלטת צורתו, עד שאישיותו, היא כבר הופיעה, כל מלחמה היא בעצם, אפשר לומר, היא קידמה את אותה אישיות לצאת אל הפועל, עד כדי כך שבסוף כל המלחמות של אותו עם, האישיות שלו כבר יצאה לפועל, הנה זה העם הזה, זה התפקיד שלו, זה העניין שלו. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל, בהגמרה, באופן גמור, בכל פרטי עומקיה. פסקה ו. עמוד ת' ו, פסקה ו. כתוב שם בחלק מהספרים אולי ד', אבל זה ו. תמשיכו שם את הקו של ו. הלאה. ישראל, עם ישראל, הוא בעצם התמצית של כל העמים. יש בנו את כישרונות כל העמים. אומנם בתמצית. ישראל הוא הספקלריה של הכללית של כל העולם. ולכן, כל זמן שיש עם בעולם, שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יכול להיות שלא נלחם מספיק את מלחמותיו שהוא אמור להילחם נגד עמים אחרים, יש כהות לעומת זה באור הספוק של כנסת ישראל. אז עם ישראל, כנסת ישראל, התכונה הפנימית שלנו, עדיין לא יוצאת אל הפועל, כי בעצם כדי שתצא לפועל, כל עם צריך לגלות את תכונתו, ותכונתו היא בעצם נמצאת בנו בתמצית, רק שהוא מוציא את הכוח שלו מהכוח לפועל באופן מעשי, אז בעצם אנחנו גם מגלים את עצמנו. יוצא לפי זה, שכל מלחמה שיש בעולם, גם בין עמים, שלכאורה נראית מלחמה שבכלל לא קשורה אלינו, ודאי שקשורה אלינו. על כן, הנה הגענו לתוצאה. על כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, מה אומר המדרש? צפה או צפה לרגלו של משיח. בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, ונראה לנו שהמלחמות האלה בכלל לא קשורות לעם ישראל, אני חשבתי שאתה שואל בהתחלה שאלה אחרת. האם, כשאנחנו אומרים שהמלחמה היא מבררת את הבירור הזה, האם עם ישראל צריך להיות שותף באופן פעיל לכל מלחמה? ודאי! כל המלחמות, הכל, לא רק המלחמות, גם כל דבר שקורה בעולם, הוא קשור לעם ישראל. הכל, לא רק צונמי, או רעידות אדמה, או הרי געש מתפוצצים, או מלחמות עולמיות. כל מה שקורה בעולם, באופן עקיף או עקיף יותר, הוא ודאי מתחיל בעם ישראל ומוביל את העולם לתיקונו. הרב קוק כתב אגרות ארוכות בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שאז בכלל מי דמיין ומי חלה, מי פילל בכלל. על 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 הצהרת בלפור ואחר כך מלחמת העולם השנייה והצהרת האומות המאוחדות והקמת המדינה. לא חלמו על זה בכלל. והרב הוא כותב בימי המלחמה, הוא כותב בזמן המלחמה, הוא כותב שהמלחמה של עכשיו מלחמת העולם הראשונה, דרך אגב יש אומרים שזאת באמת הפסקה הראשונה באורות המלחמה א', אולי תכף נקרא גם משם איזה מילה. אז הוא אומר, תדעו לכם, מלחמות של עכשיו זה בעצם מלחמות שמבררות את עם ישראל, ובעצם מכאן תצמח גאולה לישראל. אני קורא משפט אחד באלף, מלחמת עולם של עכשיו, מי שלפניו ספר, אות אלף, שורה בערך שביעית מההתחלה. מלחמת עולם של עכשיו, מלחמת העולם הראשונה, ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה. אומר הרב, אני מצפה, צופה ישראל נתתיך. מה הוא צופה? אותו מבט שרואה את הגודל, את העומק. מה הוא צופה? מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. גלגולי הזמנים, חזרתם של ישראל לארצם, גאולה האחרונה ותיקון העולם. ולכן חותם הרב את הפסקה הזאת. בעל מלחמות, יש מישהו שמנהל את המלחמות. יש בעלים על המלחמות. זה לא איזה מנהיג פוליטי שהשתגע ולחץ על הכפתור וגרר את כולנו למלחמת עולם. מה פתאום? בעל מלחמות. ובתוך המלחמות האלה יש זרע של צדק, זורע צדקות. ולאט לאט הזרע הזה מתחיל לצמוח, מצמיח ישועות. ואז מתחיל העולם להירפא, בורר רפואות. אנחנו אומרים את זה כל יום, אבל כדי לשים לב מה אנחנו אומרים. נורא תהילות. ואז אנחנו מעללים את השם, אבל זה נורא, כי זה מופיע דרך מלחמה ודרך קשיים קשים מאוד. אדון הנפלאות, איזה פלא. המחדש בטובו בכל נתון מעשה בראשית. ואיך מעשה בראשית מחדש בכל יום, לפחות לפי דעת אשכנזים, אור חדש על ציון תאיר. גאולת ישראל בארץ ישראל, ונזכה כולנו במהרה לאורו. ברוך אתה השם, יוצר המאורות, איזה מאורות? לא רק השמש והירח. יוצר המאורות הכוונה, אור חדש על ציון תאיר, יוצר המאורות ההיסטוריים, שעם ישראל חוזר לארצו. איפה הכל התחיל? מבעל המלחמות, יוצר המאורות על ידי המאוראות, נגיד את זה כך. ודאי, צריך להתכוון את זה בתפילה. בעל מלחמות, יש אדון למלחמות. הוא מנהל, הוא משגיח, הוא מוביל. והוא יצר את המלחמה, כי המלחמה הזאת אמורה להביא לאיזשהו מקום. נחזור לפסקה שהתחלנו. על כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, כל עם משתלם על ידי המלחמה שלו. וממילא יוולד כוח השלמה בכנסת ישראל. כי כל עם משלים צד אחד, ואנחנו ספוגים בכל הצדדים, אז גם בנו זה. אז גם אותנו זה בונה. והיא מצפה, כנסת ישראל, לרגלו של משיח. זה המשך המדרש. בזמן שמלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. אדם לא משיח, רגלו של משיח. טוב, לאט לאט, עוד לא הגענו לראש. והיא מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במהרה בימינו. בבקשה.
אז למה לא להודד מלחמות?
אנחנו לא מודדים מלחמות, אם צריך. יש מצבים באמת, אני לא מבין את השאלה שלך, יש מצב, יש הרי שלושה סוגי מלחמה. נדבר על זאת. מלחמת רשות, מלחמת מצווה ומלחמת חובה. מלחמת רשות זה באופן כללי שני קריטריונים. או להגדיל את גבול ישראל אם צפוף פה, ב' או להרבות גודלו וכבודו ושומעו של המלך. מלך שרוצה שכולם ידעו שהוא המלך. זה נקרא מלחמת רשות. במלחמת רשות יש את הכללים שלה. לא בכל מצב מלך יכול להוציא את עם ישראל למלחמה, כי הוא עכשיו החליט שכל העולם צריך לכבד אותו יותר. לא. אבל יש מלחמות שנקראות מלחמות חובה ומלחמות מצווה. כרגע לא נחלק מלחמת חובה למצווה. מלחמת מצווה יש לה שלושה קריטריונים. או מלחמה בעמלק, מלחמת דת, או מלחמה בזין עממים שיושבים פה, שבשורש זה גם מלחמת דת, או מלחמה שהיא המלחמה של היום, כי אנחנו לא יודעים מי זה זין עממים, לא יודעים מי זה עמלק, כי בא סנחריב ובלבל את האומות, לא יודעים. אבל מלחמת להציל עזרת ישראל מהצר שבא עלינו. כלומר, אם יש אויב צר שבא עלינו, או מתכן לבוא עלינו, אנחנו צריכים לצאת נגדו למלחמה. עכשיו, לא צריך לחכות על פי ההלכה שהוא יתקוף אותך. לא צריך להיות צבא הגנה לישראל. צריך להגיע למצב של צבא התקפה לישראל. כי כידוע, בשחמת ההגנה הטובה ביותר היא התקפה. אז ברור שיש מלחמה שאנחנו צריכים ליזום אותה. מלחמת עזרת ישראל מהצר שבעליה. אני מדבר במלחמה מעשית שאתה מדבר עליה בדיוק. אם היינו נורמליים היינו יוצאים למלחמה. אלא מה, צריכים תירוץ? הרי לכולם ברור שבסוף ננקה את עזה. רק לצערנו הרב צריכים להיפגע. בדרך כנראה לא עלינו. כדי שיהיה תירוץ מול העולם.
אני התכוונתי למלחמה, בוא נניח, בדרום אמריקה.
אין חובה בזה.
בין פירו ל...
אין חובה בזה. תאמין לי שאם עם ישראל הוא התמצית של הכל, אם אנחנו נפתור פה את הבעיות, זה יקרין על הכל, כמו שלמה המלך.
אז איפה העזרה הפעילה?
העזרה הפעילה שלנו? זה לפי הגבולות, גבולות הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר את עם ישראל, סידר את ארץ ישראל, כל מה שהוא עם ישראל בארץ ישראל, אם הוא לא יצא לפועל, הוא צריך לצא לפועל על ידי מלחמה. וכנראה שדרך זה, אם אפשר לומר, זה כמו אחד שנוסע על אופניים. אז הוא מניע את הפדלים, נכון? אבל מה בעצם נע? הגלגלים. ומה נע? האופניים. אז מי בעצם נע? הוא. אבל בעצם מה מסתובב? מה הוא מסובב? רק את הפדלים. עם ישראל, ארץ ישראל, המציאות כאן שלנו, היא בעצם, אפשר לומר, הפדלים של המציאות. הפדלים של העולם. אם אנחנו נטפל פה במה שצריך לטפל, הכל ינוע. אז אם צריך להיות מלחמה בין רום קוריאה, לא יודע מה, צפון קוריאה, אל תדאג, זה יקרה. אנחנו לא תאבי מלחמות. אבל במצבים שאין ברירה, אלא רק ככה לקדם את האידאות האלוקיות והעולם, אז צריך לעשות את זה. בבקשה.
זה בסדר, זה הבנתי שברגע שם ישראל מתוקן, אבל עכשיו יש מצב ממש שפולה של משהו בעולם.
מה זה משהו?
לא מלחמה. עכשיו הזכרנו מקודם שיש...
אתה מדבר על מציאות, נגיד שיום יש מלחמה בעולם?
כן. קודם הזכרנו שיש... יש עניין שם ישראל...
אז דיבר, זה, אני חוזר שוב פעם. חשבתי שזה משהו שואל בהתחלה. והשאלה ששאל כבודו זה פסקה ג' האם בכל מלחמה עולמית עם ישראל צריך להיות שותף באופן מעשי? זאת השאלה.
איך?
או איך שותף? בסדר, אוקיי, הנה, זה פסקה ג' מתחיל בפסקה ג' התשובה באופן כללי היא לא. אבל יש מלחמות שעם ישראל מחויב להיות שותף בהן. בבקשה. כן. גם אם זה לא נכון, לצערנו הרב, זאת האווירה. הכל תלוי בתוצאה ולא בכוונה. זה בדיוק הבעיה. אם נתחבר למה שדיברנו לפני שבועיים, שבוע וחצי, אנחנו ניגשים אל המציאות מתוך המבט של יפת, של מבחן התוצאה, השכל, ולא מתוך המבט של שם, של ההזדהות והכוונה. זה בדיוק הבעיה. טוב, יישר כוח על שאלתך. תודה רבה. חזקו ואמצו. אחת, מה רצית?